טוב, בוקר טוב לכולם. נו, מי יודע מי יודעת איזה היא פרשת השבוע? מצוין, כל הכבוד. בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. פרשה מאוד מאוד חשובה. היא מתארת כיצד הכהן הגדול מעלה את הנרות כל יום בבית המקדש. אז זה היה במשכן, מאוחר יותר זה במקדש, ויש בזה מסר גדול מאוד. טוב שהעם היהודי תמיד מתייחס אל המנורה כאל סמל שלו, ביטוי של אור, ערכים, יושר, ולא חושך או אלימות וכיוצא בזה. אבל מעבר לעניין הזה של בעלותת הנרות, יש לנו בפרשה נושאים מגוונים מאוד חשובים. כך למשל העניין של אספה לי 70 איש מזקני ישראל. כלומר, כבר אז, לפני אלפי בשנים, נבחרה מועצת עם בת 70 איש, שבצדו של משה רבנו, יחד איתו, תנהיג את העם. יש 70 איש, וזה דבר חשוב מאוד. אבל, מעבר לעניין הזה של המוסד הנבחר אשר אמור להנהיג את העם, יש עוד עניין מאוד מעניין. צריך לדעת לנהוג כבוד במנהיגי ישראל, בכל אדם צריך, אבל לא לדבר לשון הרע. לשון הרע אסור כלפי כל אדם. אם יש לך חשד אמיתי, תפל בו ברמה שצריך לתפל, אבל להתחיל לרנן למה זה ככה, למה זה אחרת, למה הוא מתנהג ככה, ולדבר עם אחרים, זה פוגע. לא פוגע באיש כאיש, זה דבר בפני עצמו, זה מחרסם במנהיגות. דברים ממשיים יטפלו בזה הגורמים המוסמכים, אבל דברים שהם רק רימונים הם גורמים לבני אדם לאבד את האמון במנהיגות, וזה לא טוב לעם. לכן התורה מספרת כיצד מרים, שראתה כנראה במצוקתה של ציפורה אשתו של משה רבינו, אשר מטבע הדברים נשאב לפעילות גותית מאוד מאוד מקיפה, ומטבע הדברים זה בעל חשבונה כאישה, וכנראה חלקה את מצוקתה עם מרים. ומרים, במקום לגשת למשה ולברר את העניין איתו, היא מדברת בפני בני אדם ואומרת, האח רק במשה דיבר השם, גם עמנו דיבר השם. כלומר, זה סוג של ביקורת בלתי אחראית. יש לך משהו, תלכי תברר איתו קודם כל, אם אני נוגע בדבר. אבל ישר להתחיל לדבר בפני הציבור, מה זה לא בסדר, מה הוא חושב את עצמו, גם אנחנו אנשים נבחרים. זה שיטה של רינונים שמחרסמת, מחרסמת באמון כלפי המנהיגים. ולכן הקדוש ברוך הוא התערב בעניין, ומרים נצטרעה כשלג, נהייתה מצורעת כשלג, כך שיפנימה את גודל הטעות שלה, וחזרה בה, וברוך השם, כי מרים נחשבת מנהיגה מהשורה הראשונה, מרים הנביאה, היא אשר גרמה שמשה יבוא לעולם, היא אשר עמדה בצד וגרמה לכך שמשה הקטן יובל אל אמא להעניק אותו. יש זכויות אדירות, אדירות למרים. אבל עם כל הכבוד לזכויות, צריך להיות דוגמה מופתית ליושרה. לא לרימונים, לא לשנרה, אלא ליושרה. זה לא חיפוי על מנהיגים, זה פשוט דרך של התנהגות ערכית אחראית. אז כאמור, יש עוד המון המון עניינים. יש גם התלונות וקובלנות של אבותינו, וכיצד נענשו בגלל הקובלנות והתלונות. פרשה עמוסה מאוד, עשירה מאוד, חשובה מאוד. ברצוני רבותיי להתייחס לנקודה אחת שיש בה אקטואליות קצת למה שעברנו השבוע. התורה מדברת באמת על דבר מאוד מאוד מופלא, שכבר אז לפני אלפי בשנים אבותינו מסודרים, כפי שאמרתי לכם, למרות שהם אנשים, נשים בטף, אז כשהם חונים יש להם סדר מופתי, ארון הברית באמצע, כהנים מסביב, אבי מסביב, ארבעה שבטים מימין מצד מזרח עם דגל לכל שבט, ארבעה שבטים מצד מהצד השני מערב, כל שבט עם דגל, ארבעה שבטים בצפון, כל שבט עם דגל, ארבעה שבטים מצד מהצד השני דרום, וכל אחד עם דגל, ממש משהו מסודר, כאילו זה היה צבא, כאילו זה היה משהו בני נוער או צעירים. זה מראה על תעודת כבוד כיצד אבותינו היו מאוד מאוד מושמעים וכיצד ניהלו אותם ברמה מופתית מאוד מאוד מקרינה וחשובה. והנה כשנשמעות החצוצרות, עשה לך חצוצרות של כסף, הם מתחילים לנוע בטור. יש אתם יודעים את הסדר, משבט ראשון, משבט שני, משבט שלישי, משבט רביעי, וארון הברית באמצע, טור ונעים. מגיעים למקום שהם צריכים לחנות, יש חצוצרות, נשמעות כל חצוצרות, קודם תואר כאן, בפרשה. והם נפרסים, חונים כפי שתיארתי לכם, ארבעה שבטים ימין, ארבעה שבטים שמאל, וכו' וכו'. ממש סדר מופתי. אז זה תעודת כבוד לעם שיצא ממצרים בתור עם עבדים, ואנשים מנשים איתה וכך מתנהלים. אבל יש לחצוצרות האלה עוד ייעוד, וזה אני מבקש לקרוא בפניכם. ובקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו, ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם. מילא אני מבין, במדבר היה צורך בחצוצרות בשביל התנועה, בשביל התנוחה, זה מובן, לחוקת עולם. מה אנחנו נעשה עם החצוצרות לחוקת עולם? בואו נשמע. נאמר ככה: וכי תבואו מלחמה בארצכם, אם חלילה פורצת מלחמה ואנחנו בארץ שלנו, בדיוק כמו שקרה לנו השבוע, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, ואנחנו רואים שמדובר באויבים בלתי מתפשרים לחלוטין, הסתנה שלהם כלפינו היא בלתי מתפשרת לחלוטין, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. תכף תתייחס לפסוק הנפלא הזה. וביום שמחתכם ומועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. כלומר, שני ציוויים אנחנו קוראים כאן. ציווי אחד, ברגע שיש מלחמה, פורצת מלחמה על ידי אויב צר שצורר אותנו, תוקעים בחצוצרות, ואנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא כדי שיעזור לנו במלחמה. זה דבר אחד. והדבר השני, ללא כל קשר עם מלחמה, אלא בכל חג, בכל חג במקדש, בעת שהעם שמח, יש חגים, צריך לתקוע בחצוצרות ולזכר שגם במצב של שלווה וגם במצב של שמחה, לא לשכוח שיש לנו אויבים פוטנציאליים, ובכל רגע נתון יכולים להבעיר אש. אלה הם שני הציוויים שאנחנו קוראים ביחס החצוצרות בהקשר הזה. עכשיו בואו נדבר גלוי, נדבר גלוי. ברור, יש כמו שאומרים מלחמה בדרום או בצפון, אז מטבע הדברים העם דואג, דואב בטח ליושבים בעוטף עזה, אבל גם אנחנו כאן בקלטון ובכל מקום, כי כולנו לב אחד, כולנו עם אחד. אבל האם זה נכון והאם זה מוצדק לפתוח קו 24 שעות שבו כתבים נמצאים שם ברמה של טלוויזיה וברמה של רדיו ואומרים כעת נשמע פיצוץ, כעת יש אזעקה, כעת יש צבע אדום, כעת יש כך וכך?
למה לרתק את העם כולו למתח כזה? יש כל שעה חדשות, ברוך השם, יכולים להתעדכן. זה לא עושה אותנו לפחות מודאגים, לפחות דואגים, אבל למה לרתק את העם לגישה דרמטית כזו? רק בשביל שיהיה רייטינג לאותם עובדי התקשורת, רק בשביל שיצדיקו את עצם קיומם. העם זקוק למרגוע. העם לא זקוק למתחים גבוהים מאוד. זה לא בריא המתחים האלה. אסור לעם להיות אדיש למה שמתרחש שם. אבל גם אסור לחבר את העם ולכונן אותו, לכוונן אותו למתח בלתי פוסק. זה ודאי יותר מדי, מעל ומעבר. ומשום כך, שימו לב, מה אומרת התורה? ותקעתם בחצוצרות, אם יש מחמה. אז מודיעים, רבותיי, אחינו שבדרום, לבנו איתם, אנחנו מתפלים על החיילים, מתפלים לשלומם, אנו אשר נמצאים בעורף הרחוק, בואו רבותיי בימים אלו, מלבד תפילות לשלום אחינו שבדרום, לשלום החיילים שלנו, מלבד תפילות לשלומם, בואו נרבה בצדקה וחסד, לעזור לזולת, לאנשים חוסים, לאנשים סעודיים, לאנשים נזקקים. כלומר, לנצל את זה לא למתח, אלא לרענון ערכי, להתרוממות ערכית, ולא לנצל את זה למתח. וזה בדיוק מה שכתוב כאן. והיה כי תבואו מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, ונושעתם אויביכם, כי אז על די החצוצרות הללו, חוזר להיות היהודי הטוב, הישראלי הטוב, האחדות של העם, היהודיות של העם, שמצדיקה את עצם קיומנו, את עצם קיומנו. זה צריך לפעול. אבל לא להכניס אותנו למתחים ולדרמות ולרעיין את זה ולרעיין את זה ולרעיין את זה, כאילו אנחנו, מי יודע, אנחנו נמצאים באותו רגע נתון ומכריעים בכל דבר ודבר. זה לא עובד כך, ואסור שזה יעבוד כך. זה דבר אחד. דבר שני, מוריי ורבותיי, וזה לא נקרא פגיעה בחופש התקשורת, לחלוטין לא. אסור שהחופש הזה ישתלט עלינו. יש צורך, רבותיי, שהתקשורת תהיה כלי מועיל, ולא חס וחלילה לכלי אשר מייצר דרמות, מייצר מתחים. כלי לביקורת, כן, כלי לקריאות ומבצעים חשובים, כן, אבל לא לעשות דרמות בכל רגע נתון. מספיק לנו אחינו שנמצאים שם, שעוד להוסיף את כולנו, הרי כולנו נמצאים כאן בעורף, צריכים לעבוד, צריכים ללמוד, צריכים לטפל בבני אדם, ולא להכניס אותם לדרמות. אבל בואו עוד חידוש גדול שאנחנו קוראים כאן בפרשת השבוע. הנה, נאמר כך, עם אותם חצוצרות, וביום שמחתכם ומעדיכם, ובראשי חודשכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם זיכרון לפני השם אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. שימו לב, ברוך השם, גם כאן, ברגע שיש חגים, מטבע הדברים, אנשי התקשורת פושטים על המקומות של הבילויים, מה זה עושה, מה זה עושה, מה זה עושה וכו'. מטבע הדברים עולים לתקשורת, חבר'ה שמבטאים בצורה ככה כלילה, אנחנו עושים ככה ועושים ככה ועושים ככה, יפה, בסדר, כל אדם מגיע לו קצת את החיות ואת הדברים האלה. אבל תורת ישראל רוצה שגם בשעה שאנחנו שמחים, לא רבותיי להתלש ממציאות חיינו האמיתית, כי אנחנו מוקפים אויבים, ולא שאנחנו צריכים לחיות בפחד, בכלל לא, אבל אסור לנו לחיות באשליות. לשמוח, כן, אבל להגיע לאיזשהו מצב רוח כזה תלוש מן המציאות, לא. על כל יום של שמחה בחגים שאנחנו חוגגים אותם, בפסח, ביום זיכרון, ביום העצמאות וכל אלה, חיילינו מרותקים בכל מיני מקומות כדי להבטיח את קיומנו. אז לשמוח כן, אבל אי אפשר שלא לחשוב על החיילים ועל כל אלה שנמצאים במקומות מסוכנים. זה נקרא רבותיי עם שקול, עם חכם, עם נבון, שהוא יודע לשמוח אבל בצורה מפוקחת, לא נותן לשמחה לגרום לו לשבת על זרי הדפנה. זוכרים אתם את המצב שהיה אחרי מלחמת ששת הימים? ניצחון מופלא, ממש נשיא שאין דומה לו. אבל מה זה גרם לנו רבותיי? שהרבה ממנהיגינו ישבו על זרי הדפנה. ברוך השם, יותר פה לא עשו לנו כלום, לא עוד אלא בנינו קו ברלב, מי שרק יחצה אותו עולה באש, וכל הדברים האלה אסור. אסור לעמנו להתנהל בדרך כזו של מופקע ממציאות אמיתית. ולכן התורה בצורה מושכלת מאוד, וביום שמחתכם ומועדכם וראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, והיו לכם לזיכרון לפני השם אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. והנה רבותיי, בואו ראו בבתי כנסת, בחגים, בשבתות, אין שבת, אין חג, שאין אנו אומרים משברך לחיילי צה"ל. אין שבת, אין חג, שאין אנו אומרים משברך למדינת ישראל, למנהיגים, וזה לא משנה מאיפה הם. היא בידם באותו רגע ההגה, ואנחנו פלים שהצליחו בדרכם למעננו, למעננו. זה מוכיח רבותיי שעל אף השמחה, שעל אף השמחה, אנחנו נמצאים עם שתי רגליים על קרקע המציאות, ויודעים אל נכון שאנחנו חייבים לחשוב על המחר, על המחרתיים, אבל דרך ההווה, דרך ההווה להסתכל על המחר והמחרתיים, ולא להתלש בהווה ולהתעלם מהפוטנציאל הסיכוני שקיים לעמנו. הנה לכם דוגמה מה זה נקרא חצוצרות במובן הערכי. לאחר שראינו את התבונה שיש בתורת ישראל כיצד לנהל את העם, עכשיו רבותיי בואו נחזור חזרה. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. משה רבינו ברוך השם ניהל את העם, מוכשר, מנהיג מוכשר, הכל. אהרון היה בעזרו, אבל גם מנהיג דגוש בדגולים לא יכול לשאת במסע הכבד של ניהול העם כולו. ולכן כפי שאמרתי לכם, תורת ישראל כבר אז לפני אלפי שנים הציעה נבחרת. נו רבותיי, האם הנבחרת הזו יכולה לעבוד אם אין איזושהי תשתית שמאחדת את כולם, שאת התשתית הזו לא פוגעים? בעזרת השם יתברך בשבוע הבא אנחנו נלמד על פרשת מרגלים, ונראה שלמרות שכבר אז דאגו לתת ייצוג למנהיגות ממש אפילו ברמה של ריגול, ונראה את זה בשבוע הבא בעזרת השם יתברך, אם אין דואגים לאיזשהו מינימום של אני מאמין שמלוכדים סביבו, העם לא יוכל להתקיים. אפילו עם מוסדות נבחרים, הוא אשר אנחנו מצויים בו, יש לנו דמוקרטיה, אבל הבסיס לחיינו הדמוקרטיים כאן היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי. בעלי רבותיי לא נתקיים, לא נוכל להתקיים אם אין תלכדות סביב זה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית יהודית. לא נוכל להתקיים. זה לא פשוטה. מן הרגע שאנחנו נתעדף רק את הדמוקרטיה ונדחק לקרן זווית את היהדות, דווקא בגלל שאנחנו רוצים להיות סופר דמוקרטיים, אנחנו לא נוכל להיות כאן, אלא זאת תהיה מדינה לאזרחיה, ואז מי יערוב לנו לעצם קיומנו של עם אשר לא מצא תשועה באף מדינה והוא נרדף במשך הרבה שנים, לא פחות לא יותר. כתב פסק דין שופט לא דתי שם לוין, לא דתי, פסק דין מעלב בית משפט העליון, והוא אומר, רבותיי, אני דמוקרט ברמח עבריי, אבל זו מדינה יהודית, זו המדינה שאנחנו צריכים לדאוג לה בכלים דמוקרטיים. מן הרגע שאנחנו נעזוב את הקונצנזוס הזה, נשחק אותו, א' נתפלג בינינו ועצמנו, ולא נוכל לשמור לא על ייחודנו, לא על אחדותנו, ולא על עצם קיומנו כאן. אני חוזר חזרה, זה שבוחרים 70 איש מזקני ישראל, שבוחרים 70 איש מזקני ישראל, זה מהלך נפלא, מהלך אדיר, אבל בתנאי שמגבשים את הקונצנזוס הלאומי ומתלכדים סביבו. אם אין מגבשים את הקונצנזוס הלאומי ואין מתגבשים סביבו, אי אפשר, רבותיי, אם אפילו מוסדות נבחרים לא יכולים להתקיים. הנה לכם, רבותיי, פרשה, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אנחנו צריכים להאמין שיש לנו שליחות ערכית בעולם הזה, להיות עם יהודי וערכי שהסמל שלו זה אור, שהסמל שלו זה אהבה, שהסמל שלו זה שוויון, אחדות. שעה שרבותיי, שלמה המלך בנה את בית המקדש בירושלים, מה הוא אמר? קיבתי בתפילה יקרא לכל העמים. אין, רבותיי, השתלטות תוך חיקת כל בני אדם. קיבתי בתפילה יקרא לכל העמים. זו הגישה היהודית. ולכן, מורי רבותיי, אנחנו עומדים משתאים מול הפרשה הנפלאה הזאת. אין פלא שאנחנו בעזרת השם נקרא בהפטרה על החזון של זכריה הנביא, אשר רואה את המנורה עם מוצקות, עם שמן כל הזמן זורם אליה והיא דולקת. וכבר אמרתי, ברוך השם, הסמל של מדינת ישראל הוא מנורה, אבל עדיין לא השלמנו את המפעל. אין סמל במנורה של להבות דלקות. כנראה זה האתגר שלנו, להשלים את הסמל של מדינת ישראל בעקבות פרשת השבוע עם להבות דולקות. כמו שיש ברחבת הכנסת בכניסה איזה מין אש שכל הזמן בוערת, כך צריך, רבותיי, שהמנורה שלנו תסמל את האור הבלתי נכבה, כי אנחנו צריכים להיות אור לעצמנו ואור לכל אומות העולם. או אז, רבותיי, נזכה לשלום ולביטחון עד אין קץ. שבת שלום וברכה.